Здравствуйте, дорогие друзья, мы рады.
Шалом, хаверим, икарим, אנחנו שמחים לפגוש בכם בוובינר שלנו. כרגיל, איתנו בסטודיו מיכאל סנילביץ', אני סימן מנוקו, ואיתנו גם דוקטור מיכאל אייטמן. אנחנו שמחים ומאושרים לענות על כל השאלות שלכם. יש לך המון מכם השבוע, יש המון חיבורים קבוצתיים, המון חיבורים פרטיים של אנשים פרטיים. יש לנו היום חג של ממש. והנה מה שאתם הזמנתם, אנחנו אספתם את מה שאתם ביקשתם אל תוך נושא שנקרא גוף ונפש בחוכמת הקבלה. ותת השאלות הראשונות שנשאלו, יש לך רק שאלות או גם נתחיל עם שאלות שאולי ידחפו אותך לתשובות? מה זה גוף ונפש? שאלה טבעית. איך לממש את הפוטנציאל הרוחני שלך תוך שאתה נמצא בגוף גשמי? והאם אפשר לא לקרוא ולא לשמוע על הבורא, לא להאמין בסיפורים ומחשבות של מישהו עליו, אלא לגלות אותו בצורה ברורה בהרגשה שלנו. נו, השאלה הזאת תספיק לנו לשעה שלמה. כך שבואו נשתדל לברר. כלומר, מה זה גוף ונפש? אז אי אפשר לדבר על גוף ונפש אם לא נבין תחילה באיזו דרך אנחנו מרגישים בכלל את הגוף ואת הנפש. ובכלל מרגישים. הבעיה היא שאנחנו מרגישים את הכל כמו שמרגישה הטלוויזיה שלנו. יש שם איזה שהם כוחות וקטורים שרצים על המסך והם בונים תמונה. ואנחנו מסתכלים בתמונה הזו ומרגישים. גם בראש שלנו יש מסך כזה, כמו שכותב בעל הסולם, ורצים עליו כל מיני וקטורים, כל מיני כוחות, והם מציירים לנו תמונה. אבל הוקטורים האלה של הכוח, הם כוחות שלנו, פנימיים, שמציירים על רקע האור הלבן, תמונה כזו של העולם שלנו. זה מה שנוגע לעולם שלנו ולעולם הרוחני גם כן. אם רק ניקח לא את ה
וקטורים,
את היחסים בין הוקטורים האגואיסטים אלא האלטרואיסטים, אנחנו נקבל את התמונה של העולם הרוחני. כלומר, כל מה שאני תופס ברצונות האגואיסטיים שלי לצייר לי את התמונה של העולם שלנו, כל מה שאני תופס ברצונות האלטרואיסטיים שלי, אם אני רוכש אותם, כן, רוכש, אז זה עיקרי תמונה של העולם העליון או הרוחני, ולא יותר מזה. כך ש זה ההבדל. עכשיו, בעולם שלנו יש גוף שאנחנו מרגישים כשלנו, למרות שאלה וקטורים, כוחות, שנותנים לי בהרגשות שלי תחושה של משהו חי, חם, גוף, כן? זה מה שיש לי בתוכי, בתוך ה כן, בתוך הז'קט שלי בפנים, זה הגוף. וגוף זה אותו כוח שמחיה את הגוף. זה הכל. מה שנמצא, מה שכבר לא נמצא בתוך הז'קט, כן? מה שלא נמצא בתוך הגוף הבהמי שלי, הכוח שמחיה אותו. זה נקרא הנפש הבאמת. כעיקרון גם זה וגם זה הם רק כוחות שמציירים לי את המושגים האלה. ברוחניות, כלומר, אם אני אצייר את כל זה לא בכוחות אגואיסטיים אלא בכוחות אלטרואיסטיים, אז הגוף שלי הרוחני יהיה רצון לתת, להשפיע, שהפוך לרצון לקבל שיש בי עכשיו, וכוח שממלא אותו. כלומר, נפש, כוח מחיה, הוא יהיה כוח של השפעה, כוח של אהבה, ולא כמו שכרגע זה כוח שכל עיסוקו הוא לרכוש, לקבל. ואת זה אי אפשר לראות. כן, את זה אי אפשר לראות על מי שלא רכש את הכוחות האלה. למי שעדיין לא לא נמצא עדיין. נמצא עדיין בשם דרגות ביניים. הוא גם לא יכול להאמין בזה, כן? כן, כמובן, במה הוא יכול להאמין? הרי לא הוכח לו עדיין, לא מורגש על ידו, וכן הלאה. אז זה כנראה כל מה שיש. עכשיו
קבלה ניצחון לא דוקזו, ניצחון לא פקזו.
קבלה לא מראה ולא מכיחה כלום. זו שיטה שמלמדת את האדם. את האדם שרוצה לראות עוד עוד מציאות יותר מלאה, יותר שלמה, שבה תחושת העולם הנוכחית שלנו נכנסת רק כפרגמנט קטן, אז אותו אדם מתחיל להשתמש, לממש את השיטה הזו על עצמו, עד שהוא לא יפתח את כלי הרגשה שלו, את הקולטנים שלו, עד כדי כך שהוא יוכל לצייר באמצעות כוח ההשפעה על רקע האור הלבן, באמצעות תכונת ההשפעה, יוכל לצייר את התמונה של העולם העליון. והוא יתקיים בו בזמן, גם בעולם שלנו וגם בעליון. השאלה, איך לממש את הפוטנציאל הרוחני בעודי בגוף שלי, הגשמי? אבל אפשר לממש את זה רק בתוך הגוף הגשמי, ולא אחרת. כלומר, אתם תהיו חייבים לחיות בעולם הזה, ורק בעודנו חיים בעולם הזה, בגוף הזה, מתוקף הקיום בגוף הזה, תוך שאנחנו נמצאים ביחס ניטרלי, ביחס לה, בכל הנוגע למרחב הרוחני, אתם תיצרו אותו. וכל צעד ברכישת המרחב הרוחני הזה, יוכל להיעשות רק בהסתמך על זה שאתם קיימים בעולם הזה, בגוף הזה. נו, ואתת שאלה האחרונית הזאת, החשובה, אפשר לא לשמוע, לא להקשיב לבורא, לא להאמין לאיזה שהם סיפורים, אלא לגלות את הבורא בהרגשות שלנו בצורה ברורה. אפשר, כל זה אפשרי, אבל העניין הוא ש... כל זה קשה מאוד. היו מקובלים שהשיגו מצבים כאלו, מצבים רציניים כאלו, בלי לעשות שום דבר או להשתתף. האמת שהיה לי אדם שהגיע להשגה של העולם הרוחני כשהוא היה במחנה ריכוז סובייטי. היה שם בקוטב, אני אפילו לא זוכר איפה זה היה, בסיביר. בעודו שם, הוא התחיל לכתוב בעברית, מבלי לדעת בכלל לא את השפה, ולא אף אות בשפה, זה פנטסטי ממש. כן, מדע בדיוני כזה. אבל כן, זה קרה. ואחרי זה הוא הגיע לישראל, אחריי, בשנות ה-80, משהו בשנת 80, ונתן לי ספר שהוא כתב כאן, שהוא הוציא לאור כאן, והוא כתב אותו שם, במחנה. הספר נכתב בעברית, בכזו עברית גבוהה, שבה אף אחד לא מדבר וגם לא מבין כלום. אני הבאתי את הספר הזה, הראיתי אותו למורה שלי, לרבש. הוא הסתכל על הספר ואמר, זה עברית מאוד גבוהה, זה מדרגה רוחנית גבוהה מאוד, אבל היא כל כך אישית כמו נגיד התהילים. כן? הוא כתב, כן, מי מבין מה כתוב שם, מה הוא ביטא שם, אנחנו מבינים קצת, אבל כמה שלא לכתוב פירושים. גם פה, ושאלתי את הרבש, מאיפה יכול להיות לאדם כאלה הבנות? הוא הרי בכלל לא ידע את השפה. הרבש אומר, זה לא משנה. דווקא בגלל שהוא עבר כאלה ייסורים נוראים, הייסורים האלה בעצמם גילו בתוכו את העולם הרוחני, ולכן הוא הרגיש את כל זה. מתוך הרגשתו הוא כתב, כך קורה. אנחנו קיימים בעולם הזה, העליון. אנחנו קיימים בעולם הזה. רק שאין לנו רצון כלפיו. והייתה לו איזושהי כזאת פריצה, כן? הייתה לו פריצה. זה זמני, כן? כן, דרך אגב, אחרי שהוא כבר הגיע לכאן לארץ, אני דיברתי איתו, הוא כבר היה...
נתקום. נורמלים ג'זייסקי מורף.
בדרגה גשמית רגילה. אותו דבר התרחש גם עם עוד אדם, אני כתבתי עליו, וודקה, איזשהו. מקסים וודקה? לא זוכר מה שמו. אבל גם האדם הזה ישב שהוא מחבוש, כשהוא ישב שם מתוך הגעגוע האדיר, מתוך הסבל האדיר, הוא התחיל להרגיש את העולם העליון, אבל בצורה כזאת. בצורה ברורה. כאילו הכל סביבו, זה עוטף אותו, זה מחזיק אותו. זה באמת הרגשה נורמלית, כן? ראשונית. של העולם העליון. והוא כתב את כל זה בספר שלו, אני קראתי את הספר הזה, וכתבתי על הספר הזה בספר הראשון שלי, או השני שלי. וכשהוא הגיע לארץ, אחרי כל המסעות שלו שם, אנחנו נפגשנו, וכבר לא היה לו כלום. לא, אני אוהב סיפורים כאלה. עדיף הוא נשאר שם בתוך התא מעצר או המחבוש. אני חושב ששם הוא היה משיג הרבה יותר.
נו,
אז הוא יחיה מבלי לסבול פיזית את החיים. אבל שם הייתה לו, היה לו איזו התבהרות, הייתה לו אפשרות, הזדמנות לגלות. הרגיש כזה חום, אהבה. זה פשוט מדהים, כן, מדהים. מוקף באהבה אדירה. מדהים לצורך, האדם נמצא בתוך מחבוש, בתוך איזושהי מצבים נוראים, ודווקא מתוך המצבים האלה, דווקא מתוכם. כמות עצומה של אנשים במהלך ההיסטוריה, כנראה הרגישו כאלה כאבים. למה דווקא לאלה ניתן? זה ייסורים. לא ניתן להם כלום. הרבה אנשים סובלים, ולא מרגישים את זה. תלוי מתוך מה הסבל. אם הסבל הוא איתם חיפוש אחר משמעות החיים, ולא בשם, לשם הניצחון במהפכה. אלא אם היסורים קשורים למטרת החיים, למשמעות החיים, אז זה יכול להסתיים בכך שמתגלה לאדם איזושהי הערה. כי אנחנו נמצאים בוקיינו של האור העליון. פשוט אין לנו רצון מתאים כלפיו. מתאים, חזק. וכשהרצון הזה מופיע באדם, אז ההערה הזאת מתפרצת אליו. זה לא תלוי שם בשום רצון. אין כאן איזשהו אל כזה חמוד שמחליט למי לתת ולמי לא לתת. אנחנו נמצאים בתוך שדה, שדה של אור עליון. אם יש לך מתח מספיק של רצון כלפיו, אתה מרגיש אותו. אם לא, אז לא. בכלל, יש איזשהם הוכחות שנשמה קיימת? הוכחות למי? לאדם אחר. אפשר להוכיח שמנסים כל הזמן לשקול, למה גוף אחרי המוות, יש כל מיני שיטות. מה, 25 גרם, 24 גרם. אומרים שהגוף מאבד 24 גרם. אופה, אומרים שהנשמה עוזבת, לכן הגוף נהיה קל יותר ב-24 גרם. נו, זה עוד נחמד, רק זה הכל, זה מה שהיא שווה, 24 גרם. הנה, התחילו לערוץ שאלות, אונליין. מה, החלטתם לסובב אותי רק עם שאלות? רגע, לא הבנתי, אפשר להוכיח? אתה יכול להוכיח שנשמה? כלומר, אנשים צריכים להאמין, כן? אני לא מוכיח לאף אחד כלום. לדעתי, אתה כבר צריך להכיר אותי מספיק טוב כדי לדעת את זה. אני לא מוכיח כלום לאף אחד. מי שרוצה להקשיב, מקשיב. מי שאינו רוצה, חופשי. אני לא מוכיח כלום לאף אחד. רוחמת הקבלה לא מנסה לשכנע כלום, בכלום. כי אפשר לשכנע אף אחד בכלום, עד שאדם לא מרגיש בעצמו את העולם הרוחני. מה אתה שם? תספר לו, תטיף לו מוסר. להרגיש, הוא יכול רק אם הוא יפתח את החושים שלו להרגשת המצב העליון הזה. עכשיו לפתח, אני יכול לעזור לו לפתח את החושים שלו, אבל בכל זאת, עד שהוא לא יפתח את החושים האלה, הוא לא יראה. ובכל זאת, אדם זקוק למזל, מזל כזה, נו, איך להגיד את זה? אדם זקוק למזל, אדם צריך להצלחה, אדם זקוק כמו שאומרים בעברית, מזל, כן? חוץ ממזל, צריך עוד משהו, אתה יודע, כזה מיוחד. נו, איזשהו סימן מלמעלה, כן? טוב, התחילו להגיע שאלות. פאינה כותבת, אולי ניקח מוניקה מבלגרד. היא כותבת, האם יש קשר בין הנשמה לבין החיצוניות של הגוף? אם הגוף יפה או מכוער? לא. אני לא רואה דבר כזה. פשוט האדם מדבר מתוך נשמתו, אז הוא יפה. זה מה שאני מרגיש. זאת אומרת, אתה מסתכל על האדם, לא משנה איך הוא נראה, כן? נו, או שזה איזשהו חזר זיר ורוד, חמוד, או שזה איזשהו כזה אדם פנימי, רציני מבפנים, במתח, בהבנה, בהערה פנימית כזאת. אתה מרגיש את ההבדל, כמובן. בזה הוא יפה. אנחנו הרי לא שופטים אנשים, אנשי אומנות, אנשי מדע, אנשי טכנולוגיה, על פי החיצוניות שלהם. אנחנו מודדים אותם, שוקלים אותם, על פי המטען, הפוטנציאל, הגאונות ששורה בהם. כן? נו, תצביעו לי על איזשהם מדענים שהם יפהפיים כאלה. כולם מכוערים כאלה. נורא להסתכל עליהם. אבל אנחנו מביטים בהם, אנחנו מעלילים אותם, כאילו, פירים אותם לאלוהים כאלה, כי הם מגלים את סודות העולם. נו, אז הנה פאינה, פאינה בגלל שכבר ציינתי את שמה, פאינה במוסקבה כותבת, אם אדם נולד בעולם שלנו עם פוטנציאל רוחני מסוים, כל אדם נולד עם פוטנציאל רוחני מסוים, האם האדם יכול להגדיל את הפוטנציאל הרוחני הזה? אם הוא יבוא ללמוד בקבוצה של מקובלים, ויחד עם האחרים, יפתח את הפוטנציאל שלו על חשבון האחרים, וכך כל אחד על חשבון כל האחרים, מכיוון שכולנו רק רסיסים קטנים מהמערכת השלמה שנקראת אדם, שהתרסקה לרסיסים רבים, ואנחנו צריכים לאסוף מחדש את המוזייקה הזו. כשנאסוף את עצמנו יחד עם האחרים, אז לפחות חלק מסוים, איזה פרגמנט מסוים, אני אוסף יחד איתם, ולכן אני כבר יכול בפרגמנט הזה להתחיל להרגיש משהו כזה, משהו קטן מהעולם העליון. אני צריך לעשות, איך לומר, נו, להידמות אפילו קצת לעולם העליון. אם 10 אנשים מתאספים יחד, והם יודעים לתקשר אחד עם השני בצורה נכונה, הם כבר יוצאים את המיני תבנית הזו, יוצרים את המיני תבנית הזאת של העולם הזה, ויכולים בו, כמו באיזושהי כזאת מראת פלא, להרגיש את העולם העליון. אלכסנדר מגנית אגורס שואל, האם אפשר לומר שהגוף הגשמי הוא האגואיזם? לא. מה קשור הגוף הגשמי שלי? זה פשוט חיה. אין בו שום דבר, לא אגואיסטי ולא כלום. הוא פשוט קיים כמו שחיה קיימת וזהו. רוצה ליהנות כמו חיה. נח, אוכל כמו חיה. אין כאן שום אגואיזם. לא, רצון חייתי רגיל. זה בכלל לא אגואיזם. באחד הספרים היה כתוב אצלך שזה, לא, זה לא אגואיסטי בכלל הגוף שלנו. נו, מה מזה שאני רוצה קצת לשכב בשמש, לשתות בירה, להתרחץ בים, אני לא יודע. מה יש בזה אגואיזם מיוחד כל כך? אז מה זה? אגואיזם זה מה שמפריע לי להתחבר עם אחרים. כלומר, למעשה האגואיזם לא קיים באנשים רגילים שמסתובבים ברחוב, אלא רק אצל מקובלים. רגע, אני רוצה לשחות בים. אין לי מחשבה להתחבר עם הזולת. זה לא קשור. אגואיזם, למען האמת, נו, יש צורות שונות של אגואיזם. יש אגואיזם חבימי, יומיומי, ויש אגואיזם אמיתי. אגואיזם אמיתי זה מה שמתנגד ותוכי לחיבור עם הזולת. מכיוון שבחיבור עם הזולת, אני מגלה את העולם העליון בשבילי. מה הקשר בין הנשמה לבין אגואיזם? יש קשר? הנשמה היא, מה הקשר בין נשמה לבין אגואיזם? אז נשמה היא, כלומר, זה מצב אנטי-אגואיסטי, רצון אנטי-אגואיסטי. שאלה של מרק מגרודנו. האם היעדר חוש או כמה חושים מפריעים לתקדמות הרוחניות? האם אדם עיוור חירש יכול להתקדם ברוחניות? כמובן שכן, אין שום קשר. כמובן שקשה קצת יותר, כי אם אני עיוור אני לא יכול לקרוא. אם אני חירש אני לא יכול להקשיב. זה מפריע לי בקבלת מידע. אבל בעולם הרוחני כל החושים האלה הם לא נותנים כלום. אולי להפך אפילו, אדם שמוגבל באיזשהם כלי הרגשה הגשמיים, הוא מחודד יותר להרגשת הרוחניות. אנדרי שואל שאלה, אני לא כך מבין את השאלה, אבל בכל זאת, שאלה מתאילנד, אז אני אשאל, אנדרי מתאילנד שואל, איך להעביר את ההכרה שלי מהגוף לנשמה? זה אם תתחיל לחשוב לא למען עצמך, אלא למען אחרים. זה הכל. אנדרי שואל מחברובסק, הנשמה יכולה למות? גם הגוף לא יכול למות, במובן שבו, כלומר, הגוף הגשמי שלנו הוא משהו אחר לחלוטין. זה מה שאנחנו מרגישים ככזה. אבל למעשה שום דבר לא מת. שום דבר לא נעלם. כי כל זה, זה רצון. זה רצון שנברא, והרצון הזה פשוט משנה צורות. ולכן המוות, כמוות, לא קיים. נו, יש מוות של צורות קונקרטיות, כן, זה קיים. טטיאנה שואלת בתגובה, כנראה לאחד המשפטים שלנו, שהיסורים משפיעים, אז מה לגבי זה שאדם נולד לא כדי לסבול? אדם לא נולד כדי לסבול, אתה מסכים עם זה, כן? כמובן, האדם נולד כדי לגלות נצחיות, שלמות, אינסופיות, שלמות והרמוניה. זה כי אמרנו זה שהם סבלו בכלא כבודדים. לא, אבל זו הרי לא הדרך הנכונה להשגת העליון. וגם, זה גם השגה זמנית, איזה מגע, מצב כזה של נגיעה בעולם העליון. אבל למעשה זה הרי לא נמשך. כי אין לאדם רצונות משלו שנבראו על ידו. ולכן המצב הזה נעלם. ולירה מאסטרחן שואל שאלה ארוכה כזו. אבל אני אשתדל איך שהוא לנסח אותה. על איך להציג, איך לתאר את הכוח הזה של הבורא שלא מלובש באף קוף, וגם כאיך אומר, אם אי אפשר לתפוס את הבורא בחושים גשמיים, ונתת איזושהי אנלוגיה בעולם הגשמי. אז איך המקובלים השיגו? כלומר, איך הכוח הזה מתגלה? אני אסביר מאוד פשוט, ולירה. יש כוח שנקרא כוח ההשפעה. אתה יכול להרגיש את הכוח הזה רק אם יהיה לך רצון מצדך להשפיע. ולכן, התכונה שאנחנו רוכשים בהדרגתיות באמצעות הקבלה, תכונה שנקראת ואהבת לרעך כמוך, היא שנקראת תכונת ההשפעה. כלומר, מימוש תכונת ההשפעה, במה? באהבה לזולת. אם אני אוהב את הזולת, אז אני משתוקק לתת לזולת הכל. אז תנועה כזו שלי, מעצמי, אם מופיעה באדם תנועה פנימית כזאת, אז מיד בתנועה הזו מחוץ לעצמו הוא מתחיל להרגיש את תכונה העליונה, את הבורא, את העולם העליון, בהתאם למידה שבה התנועה הזו מעצמו אינטנסיבית. כלומר, צריך גם אפשר לדמיין את זה כבורא, כחשמל, אבל אם זה לא עובר דרך איזשהו מכשיר, שהמחמם, לא משנה מה, זה כמו שורה באוויר. כן, שורה בא, הוא שורה באוויר, פוטנציאלית. אנחנו לא משיגים אותו אף פעם. לא, לא משיגים. רק אם יש לנו רשת לתפוס. אהבה לכולם. אם יש לנו קשר עם האחרים, חיבור עם האחרים, זו אותה רשת. ואז הכוח העליון הזה עובר דרכנו ואנחנו מרגישים בו כקיים. עוד שאלה, נתן למה שסיפרת על הסיפור הזה. אתה ששואלת, אתה שם העיר כגלים. האם הניסיון להשיג את העליון נרכש בעולם הזה? איך אפשר לאבד אותו? מה זה קשור? לא, שום דבר לא הולך לאיבוד. כמו שאמרתי, הכל רק עובר מצורה אחת לאחרת. נגיד אבוד כזה שדיברת עליו, שהוא איבד את ההרגשה. הוא לא איבד, הוא יחזור להרגשה הזאת. פשוט צריך להשיג אותה לא באמצעות הסבל, אלא באמצעות לימוד ויצירה של רצונות אישיים לזה, מכוונים לזה. ההוכחה לכך שזה לא שלו, זה שזה נעלם לו. אז הוא הגיע לישראל, נפגשנו איתו פה. הוא הגיע אליי לאותו מקום שבו אנחנו למדנו, קבלה. ואני אומר לו, בבקשה, תתיישב, תתחיל. לא. כאילו כלום, כאילו זה לא קרה איתו בכלל. ועוד היה בחור צעיר. מה הוא היה? אני הייתי אז בן, זה היה בשנות ה-90, זה היה 90 כשראיתי אותו, זה היה כבר 91-92, כבר רבש לא היה בחיים? כן, רבש כבר לא היה בחיים. אני זוכר איך הוא הגיע אלינו לבית כנסת סיני, עוד אחרי הרבש, והיו לנו שם שיעורים בערב, הוא הגיע. ואני אומר לו, בוא, בבקשה, תצטרף. הוא לא רצה אפילו להיכנס, כלום. ואני ראיתי, הוא רצה להיפגש עם זה שכתב עליו. ואני רציתי לראות אותו. היה כל כך מעניין, הוא הגיע, הוא לא אמר כלום. פשוט הציג את עצמו בפניי. וכך גם הלך.
Вопрос Юля из Москвы
спрашивает. Юля из Москвы шоелет. Ма ты хо ломар על הפסיכולוגיה של המערכתית וקטורית של יורי בורלן, הוא טוען שזה מתייחס לחלק הבהמי של הגוף, הוא לא טוען שזה מתוך הקבלה. יש לנו דרך אגב הרבה אנשים שלומדים בקבוצות, הם גם או שהיו קשורים לזה פעם. מי זה בורלן הזה שנמצא בניו יורק? נראה לי שזה אותו בורלן שראינו בניו יורק, אבל אני לא בטוח. הוא לא קיים בקבלה בכל זאת. הוא שם אולי חטף כל מיני מושגים, כמו שעושים בדרך כלל אנשים. אם ישתמש במחשב, אני לא יודע. אם זה הוא מניו יורק, אם זה אדם אחר, אני לא יכול להגיד עליו כלום. במרחב הרוחני אני לא רואה אותו.
тут как раз вот вопрос Александра.
Здесь кан шейла. Мишел Александр Митумен. Матай ани ре отха бо аламот аем. Матай тире оти бо аламот аем? Кшани ва ата нимтсе биахад бо отам аламот. Бо отам аламот ша ата гам ани имтсе. Фредерик ми צרפת שואל. יש כאן באמת גיאוגרפיה מדהימה מהשאלות. מטולוז, מפריז. פרדריק מפריז שואל, מה זו השגה אישית? כמו בדוגמה עם הבחור מהכלא הרוסי. זה נגע בכולם בדוגמה הזאת. אני לא מציע לכם חברים לחשוב על הדוגמה הזאת. מכיוון שזה מגיע לאדם בדקות של אכזבה נוראית. ייאוש ענק. כשלא קיים למעשה שום דבר לפניו. חושך מוחלט. מה שנקרא הערת המלכות. של תהום. תהום אמיתי. זה לא חלל. זה לא... זה משהו קר קצת. לא. זה כש... כל החומר קופה. כל האלקטרונים קופאים. כשהאדם הולך להתחלה של הבריאה, של כל היקום, וזה מצב שבו נמצא האדם? נו, הוא לא מבין את זה, אבל אני כבר מסביר מה הוא מרגיש. כי אנחנו הרי מתקדמים על פי סקאלה. אז אין מה לקנא במצבים כאלה. מצבים כאלה מגיעים קצת, אנשים חווים אותם. אנשים רבים חווים אותם כשהאגו שלהם נעלם, אבל הם לא נותנים כלום במצבים האלה. רק אם אתם רוצים להגיע מהר למילוי הכרתי בכוחות עליונים, זה אפשרי רק אם תתחברו עם החברים. על פי שיטה קבלית נכונה, תאמינו לי, כל השאר זה פשוט לא נכון ולא הגיוני. בדקות של סבל נוראי, אדם יכול להרגיש איזשהו ניתוק מהאגו שלו, כיוון שהיסורים שלו דוחפים אותו לזה. להתנתק, לחתוך את עצמו מהאגו אדם שלו, בכלל, כאילו הוא לא קיים. כיוון שכל הקיום שלי סובל, כואב, ממש, אני הייתי רוצה לקפוץ מתוך הגוף שלי. ובמצב הזה הוא יכול להרגיש קצת את הניתוק הזה. למעשה זה לא מצב רוחני, זה מצב של אנטי חומרי, אבל עוד לא רוחני. שאלה של עריף קסומוב מבקו, איך נוצר הגוף של האדם? זה אבולוציה? או האדם שהתחלק? הגוף שלנו הבהמי, הבשרי, הנושא הוא גוף הנפש, הוא נוצר בצורה רגיעה במהלך האבולוציה. קודם כל אלקטרונים, כל מיני אטומים התאספו, לאחר מכן לגושים, נוצר כדור הארץ. כל האדמה התחילו להיווצר חיים, כמו שאתם יודעים, אחרי מיליוני שנים נולדו כל מיני צורות קיום פשוטות, נו, תיאוריה של אבולוציה, קבל התומכת בתיאוריות של אבולוציה. רגע, דקה, בעל הסולם כותב על זה? בחלק ג' של תעס, הארי הגדול כותב על זה בספרו עץ חיים, והוא כותב על כך שהכל התפתח מהטבע הדומם, הצומח והחי, ומהחי לקוף, הצורה הגבוהה ביותר של החי, מהקוף לאדם. אז איך שאנחנו לא בורחים מהקוף הזה, לא נוכל לברוח מהקוף הזה. מה לעשות? האדם נולד מהקוף. הארי כותב על זה לא מעט שנים לפני דרווין. אז אין כאן שום דבר. מאות שנים לפניו, אם דרווין היה יודע שכל זה נכתב עוד לפניו, היה לומד קבלה. כן. הוא אפילו כותב שם על מדרגות ביניים. כן? אז הקוף זה מדרגת מדרגה אמצעית ביניים בין האדם לבין החי. אז זה גם שום דבר חכם. יש שם בין הדומם לצומח, יש קוראלים, מלמוגים, ואיך הנשמה נוצרה? הנשמה לא נוצרה, זה חלק אלוקה ממעל. הנשמה זה אור שמגיע לרצון לקבל, לרצון ליהנות, ומשנה את תכונתו לתכונה הפוכה, לרצון לקבל, ליהנות, למען הזולת, כשהוא נכנס באחר, מתחבר עם האחר, ולכן יוצא שכשהאדם מתחיל להתחבר עם הזולת כדי להנות להם, כדי להעביר דרכו להם את השפע העליון הזה, את האור העליון הזה, אז הוא נהיה מקובל, הוא מקבל מלמעלה, אור, כדי להעביר אותו לאנשים אחרים, הוא מתאם. אז ארבע הבחינות האלה של האור הישר, מה שבעל הסולם תיאר בפתיחה לחוכמת הקבלה, אלה בעצם דרגות התפתחות הנשמה. כלומר, אם... כן. לגבי השאלה הזאת, רמי אל מטולוז שואל, אז הנשמה קשורה לגוף או לא תלויה בגוף? בכל זאת. והוא גם חוזר, הוא גם ממשיך ושואל, האם הנשמה מתחלפת באחרת או שהיא משתנה? לא, הגוף, הנשמה לא קשורה לגוף האגואיסטי שלנו בכלל, בשום דרך. אם לאדם חלילה חותכים ידיים או רגליים, עדיין הנשמה שלו נותרת שלמה. היא לא עוברת לאיזה גוף פתאום, שפתאום חסר לגוף הזה איזה חתיכת נשמה, כי חסר לו איבר גשמי. הגוף מזדקן, מת, הנשמה לא חובה כל שינוי בתוך כך. הנשמה מתחלפת או משתנה תוך שהיא מתפתחת. הנשמה לא מתחלפת בכלום. היא כל הזמן מתפתחת. מתפתחת כל הזמן. לאדם רע יש נשמה לא טובה? מה שנשמה לא יכולה להיות לא טובה. נשמה זה תכונת ההשפעה שהאדם רוכש. אפשר לומר שהנשמה זה הכוונה? איך אני משתמש ברצון שלי? נגיד, יש לי רצון ויש וקטור. לא. לא. נשמה זה כבר רצון עם כוונה נכונה. הוא נקרא נשמה. סרגי מגרמניה שואל, אם הנשמה, אם הנשמה, איפה אדם צובר את הניסיון שלו במהלך החיים? האם יש לנשמה איזשהו צובר או לא? לא, הוא מדמיין לעצמו קצת בצורה מוגבלת, מה זה נקרא רצון. רצון זה כל מה שקיים, זה רצון אחד. ובתוכו, בתוך הרצון האחד הזה,
постепенно происходит накопление
מתרחשת צבירה, תחלופה, הדדיות, חיבור, חיסור של כל מיני התרשמויות. ולכן כולנו, כל אנשי העולם מחוברים ומחליפים בינינו כוונות, מחשבות, רצונות, התרשמויות וכן הלאה. אבל במיוחד כשהמקובלים עושים את זה בצורה מאורגנת בקבוצה, אז הם משתוקקים, מושכים אחריהם את כל האנושות. אז כל מה שמסביבי זה רצון, רק רצון. והנשמה, אז מה יהיה נשמה? זה הרצון המתוקן, הוא נקרא הגוף של הנשמה, הוא הכלי, והאור, תכונת ההשפעה שממלאת את הרצון הזה, נקראת אור הנשמה. אז יוצא שמכיוון שאני מרגיש עכשיו את כל הרצון, דומם, צומח, חי, מדבר, לפעמים אני מרגיש את הרצון שאני רואה אנשים. אז גם הנשמה מתחלקת, יש חלק דומם בנשמה, חלק צומח, חלק חי, כן? 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 גם ככה אנחנו מחלקים את הנשמה. מה עם תכונות הנשמה? שואלים, אנה שואלת. תכונות הנשמה זה רק השפעה. והתכונה הזאת מתחלקת לרמות. 0, 1, 2, 3, 4. 5 דרגות. לעוצמת ההשפעה של הנשמה. בהתאם לעוצמת הרצון האגואיסטי שרכש את תכונת ההשפעה.
זה משפיע על הבריאות של האדם?
לא, לא, בשום דרך, בשום דרך. הוא יכול להיות זקן במיטה ולעשות כאלה פסים רוחניים של ממש אקרובטיקה באוויר, בעולמות הרוחניים, שאפילו בחור צעיר לא יכול לעשות. בוטה מקזחסטן שואל, אם אדם מתחיל ללמוד חוכמת הקבלה ברצינות, האם יכול להיות שיקחו אותו מהעולם הזה באמצעות מחלה או מוות? כן, בטח שיכול להיות, למה לא? אז אדם לא רוכש ביטוח. למה זה רע? כולם מקללים את העולם הזה, לכולם רע בו, וכולם חוששים מללכת ממנו. למה? מה קרה? פרדוקס, אה? רק בגלל שאדם לא רואה, לא יודע מה נמצא הלאה. זה גם אין מה לראות. אותו עולם הבא, כך ותבנה אותו בשבילך עכשיו. כך שלא יהיה לך שום עבר מהחיים בגוף הזה, כן, בגוף הזה. לחיים מחוץ לגוף. בשביל זה אתה צריך פשוט את הרצונות האלה שמצטיירים בך בצורה כזאת, תנטרל אותם. תנטרל את הרצונות האגואיסטיים האלה. פשוט מאוד. ואז תתחיל להרגיש את עצמך, כאילו אתה נמצא כבר בעולם הרוחני.
Вот почему они ощущали там...
למה הם הרגישו שם כל מיני הרגשות רוחניות? כי תחת השפעת היסורים, הגוף שלהם כמו נטרל את עצמו, ביטל את עצמו. ואנחנו מסתכלים את זה בצורה מאוד קלה, בקבוצה, כשאנחנו מעוררים על עצמנו את השפעת האור העליון. ואז זה יוצא כאילו אין לנו גוף. הגוף הזה כלול בכולם. ובמקום להרגיש את עצמנו, אנחנו מתחילים להרגיש את האחרים. וזו היציאה מהגוף. אז הריף קסומה מבקו שואל, מהי המוטיבציה שצריכה להיות לי בהשגת הכוח העליון בדרך הקבלה והחיבור עם הזולת? אם הכל נמחק לאחר מכן, מהזיכרון אחרי המוות, אם אני לא יודע מה אני ממשיך... רגע, מי אמר לך את זה? מי אמר לך את השטויות האלה? שום דבר לא נמחק ושום דבר לא נעלם. על מה אתה מדבר? הוא כאילו מדבר... אתה אף פעם לא יצאת מהגוף שלך? אף פעם לא השגת שום השגות רוחניות, שום השגות קבליות? אתה לא מרגיש כלום? אבל למרות כל זה, אני יכול להגיד לך שכל החיים שחיית מעבר, גם הם יחזרו אליך. זה לא שאתה תחווה אותם מחדש, אבל אתה... כל הניסיון הזה יתבטא בך, יתגלה בך. יש לו ניסיון הזה בגוף הגשמי. ובאמצעות כל זה, אתה תעבור את העולם הרוחני. וירגיניוס מנורווגיה, הוא אומר, האם הנשמה יכולה להתחלק לחלקים אחרי המוות? אם כן, אז למה? אני לא הייתי רוצה לעסוק בשאלה הזאת, היא שאלה מאוד מורכבת. אם אתה רוצה לעסוק בשאלה הזאת, אז אתה יכול להתחיל ללמוד יחד איתנו את הנושא שנקרא בית שער הכוונות. בית שער הכוונות. אנחנו לומדים את זה בחלק השני של שיעורי הבוקר שלנו, מ-4-5 לפנות בוקר בזמן ישראל. כן, 4-5 שעון ישראל מדי בוקר. תשתתף בזה יחד איתנו, ואתה תגלה איך הנשמה מתחלקת את החלקים. כל מה שנוגע לנשמה, אנחנו היום התחלנו ללמוד את זה, אנחנו לא התחלנו, לא ניגשנו לנושא הזה, כך שאתה יכול ממחר ללמוד יחד איתנו, או בזמן אחר שנוח לך. יש במהלך היום, אבל הוא יכול הרי מארכיון. הוא יכול הרי להוריד את זה מארכיון. כן, יכול להוריד את זה מארכיון, מכל שפה. מקרמטורסק רוסודן שואל, איך הקבלה מסבירה את הנפש הבהמית והנפש הרוחנית? יש כזה דבר, נפש בהמית? נפש בהמית זה הכוח הויטלי, המחיה, שמחיה את האגואיזם שלנו. זה כוח שמחיה את האגואיזם שלנו. מה שאנחנו מתארים לעצמנו עכשיו בתוכנו. הגוף הבהמי שלנו. הוא הרי איזשהו כוח מחיה את הגוף. הכוח שמחיה את הגוף שלנו נקרא נפש בהמית. אז זה כמו שהאנשים האלה אקסטרסנסים שמשיגים. כן, אבל לא... אין בזה כלום. אין בזה שום דבר... נסתר או אקזוטי. נו, אז מה מזה ש... מה אני יכול להשיג כאן בחלק, בשם הבהמית הזאת, או בנפש הבהמית הזאת, מה, משהו, מעבר, הווה שלי, העתיד שלי, מבחינה בהמית, מה זה מעניין אותי? מעניין אותי להשיג מצב עליון, נצחי, שלם. לצאת כמה שיותר מהר, גבוה יותר, רחוק יותר. אז הנשמה הבהמית היא פרטית, והנשמה שאנחנו מדברים היא כללית, אחת לכולם, כן? לא. היא אחת לכולם, אבל מעניין אותי ההתכללות האישית שלי בתוכה. אנדרי מחברובסק שואל, אם יש מקום לזה, נכתב שנפש שחוטאת תמות. איך אפשר להבין את זה? תמות, כלומר, שהיא ממיתה את עצמה בעצמה. כלומר, נשמה, הכוונה, הרצון להשפיע. הרצון לתת שפע, הרצון להתחבר, הרצון האלטרואיסטי, לצאת מעצמי, זה נקרא הכלי של הנשמה. אז אם היא עשתה חטא, כלומר, התחילה לקבל למען עצמה, ולא למען השפעה, לזולת או לבורא, אז היא ממיתה את עצמה, היא מתה. היא הופכת לחלק אגואיסטי, שצריך צריך להוליד שוב, זה נקרא תחיית המתים, תחיית הנשמות המתות או הגופים המתים, לא משנה איך נגיד את זה, ושוב פעם, לחבר אותה לנשמה אחת המאוחדת הכללית הזאת. בוריס מברלין שואל, בשנת 2017 איזשהו מנתח באיטליה רוצה לעשות השתלה של ראש אחד בגוף אחר. איך ירגיש האדם בתהליך כזה? הוא ירגיש חדש? זר? למה? אותו דבר חשבו כשעשו ניתוח לב פעם ראשונה. מה יהיה מיוחד? הוא לקחו, שמו ראש אחר בגוף אחר, ראש אחד בגוף אחר. אתה זוכר את הספר הזה שם, לב של כלב, ספר ברוסית, או שם הראש של פרופסור דול, או כל מיני שם השתלות כאלה ואחרות. שום דבר לא ישתנה מזה. מה הראש של נוס? זה סתם? נקודת... איזושהי מערכת מנהלת שמפקדת על הגוף, שולחת כל מיני סיגנלים, כדי שהגוף יתפקד. זה הכל אותות לגוף. אז אם יש קשר מדויק בין הגוף לבין הראש, אז הוא ימשיך לעבוד. אני לא רואה בזה שום דבר. אל טבעי, כמה כבר השתלות לב עושים היום? אני זוכר כשעשו את זה לראשונה, בצפון אפריקה, אז אנשים חשבו שוואו, מה זה יהיה, זה מהפכה, הלב של האדם, לב האדם, הרי זה כל כולו, הרי זה כל האדם, כלום. משאבה, החליפו אותה וזהו. היום כבר עושים כאלה משאבות מכניות, אז אין כאן, גם עם הראש אותו דבר. הראש שלנו הוא לא... לא רושם מידע. כל המידע לא נשמר במוח, אלא במרחב הסובב אותנו. והראש הוא רק המודול שמחבר את הגוף עם המרחב שמקיף אותנו, כדי שאפשר יהיה להפעיל את הגוף על פי הפקודות שהראש מקבל מהמרחב. אפשר עוד פעם? זה מעניין גם אותנו. הראש שלנו הוא מודול, מודם כזה. סליחה, מה אני אומר? מודם, סליחה, לא מודל, מודם. מודם שמקשר את הגוף שלנו עם המרחב שמחוץ אלינו. במרחב שמחוץ אלינו קיימים כל החוקים, כל הרשימות, כל המידע. הכל מקודד נמצא שם. השכל שלנו תופס את המידע הזה, מאבד את המידע הזה לפקודות לגוף, ובצורה כזאת מפעיל את הגוף. חוץ מהתפקוד הכללי של הגוף. זה הכל. אנחנו אומרים שהמוח, שכל, משרת למילוי הרצון. אגואיסטי, אז אומרים, אדם מפותח, יש לו IQ. אז המוח משרת הרצון. כן, כן, כמובן, משרת הרצון. אגואיסטי. יש לנו שאלה מאנגליה. שאלה מאנגליה, איפה אנחנו רואים שהנשמה מתלבשת בגוף חדש בכל פעם? מה זה אומר שתלמיד קבלה הופך למקובל? כמה זמן לוקח לתלמיד של הקבלה להשיג נשמה רוחנית? כמה זה לקח לך? יש פה כמה שאלות. מה זה אומר שכל פעם הנשמה מתלבשת בגוף חדש מצד מעיני הקבלה? כן, כשאני מסתכל על האדם, אז אני רואה בו איזה שהן הכנות רוחניות מסוימות. ההכנות הרוחניות האלה לא מתייחסות לגוף שלו, אלא לאותו חלק רוחני שבו, שמלווה את הגוף הזה. ואז אנחנו מייחסים לאדם, מתייחסים לאדם לא בהתאם לגוף שלו, אלא בהתאם לנשמה שלו.
это на самом деле
זה למעשה так как
это первое
это דבר ראשון. איך אתה רואה את ההכנות האלה? אתה צריך לדבר עם האדם או מה? לא צריך לדבר עם האדם. אני לא צריך לדבר עם האדם, אני פשוט רואה את זה עליו. אני רואה את זה עליו. דרך אגב, אין כל כך הרבה אנשים כאלה, אבל יש. אני זוכר שכשנפגשתי עם הרב מחלוף, שהוא כבר לא בין החיים, ברחובות, אז הוא אומר לי, יש לך, הלב שלך דורש את התורה. אמרתי לו, מה זה אומר? אמרנו, דורש את התורה. ככה. מכלום, סתם ככה. הוא שואל, מה זה אומר שתלמיד הופך למקובל? מה זה נקרא? הפך למקובל. תלמיד שהפך למקובל, פירושו של דבר שהוא מתחבר עם החברים שלו, יצר ביחד איתם כזה חיבור משותף, שבנוי על יציאה מעצמו, על התקללות בזולת, שבו התכונות שלו בשיתוף עם החברים, הפכו דומות לתכונות העולם הרוחני. בהתאם לזה הם התחילו להרגיש את העולם הרוחני הזה. זה אומר שהוא הפך למקובל. כמה זמן זה לוקח? זה לוקח זמן. 3 שנים, 5 שנים, לפעמים יותר. כמה זה לקח לך? לי זה לקח, נו תלוי איך. זה מההתחלה. הגעתי לרבש ב-79, התחלתי ללמוד ב-75, תחומת הקבלה. כך שקשה לומר, מאיפה להתחיל את הספירה. אבל איפשהו, כשהייתי אצל הרבש, זה לקח לי עדיין עוד 2-3 לפחות. עד שהתחלתי קצת משהו, להרגיש, להבין, לשמוע, למרות ששמעתי ממנו המון. המון. התחלתי לנסוע איתו, להסיע אותו לכל מיני מקומות, לפארק, לרופאים, וכן הלאה. וכל הזמן דיברנו. אני ניסיתי לרשום את מה שאני מדבר איתו. מה שהוא אומר לי. יש לי עדיין את כל המחברות האלה, האבות. אבל מה אני יכלתי להבין אז? אבל ב-79 התחלת, ב-83 וכתבת ספר ראשון, וכנראה כתבת אותו לפני. 4 שנים זה... יש שם אינפורמציה רצינית בספר הזה. אלה מהספרים הטובים, מהספרים הכי טובים, גם ספר 4 וספר 8. ככה הייתי חבר אותם. אני לא יודע איך להסביר את זה. אני כתבתי את הספרים האלה, זה מה שאני יכול להגיד בבירור. הם כולם היו בתוכי. אני פשוט ישבתי וכתבתי. בלי שום... כתבתי הרי בעת. במחברת. אחרי זה הייתי מביא את זה להדפסה, להקלדה. קצת איזושהי עורכת בדקה את זה, כי אני כתבתי בלי לשים לב לשגיאות כאלה ואחרות. ולאחר מכן זה כבר עבר לכריכה, לעימוד. הדביקו העמודים של מספר, של את המספרים של העמודים, כמו שפעם עשו את זה. שם כריכה, אבל כל זה היה לנגד עיניי בצורה חיה. כלומר, כבר מתוך הרגשה של הרוחניות. זה היה. כן, אפשר לומר שאני כתבתי את הספר, אני ידעתי בצורה ברורה מה אני אכתוב בכל 100 עמודי הספר. גם לנו יש היום חבר'ה, המון חבר'ה שכותבים ספרים, תלמידים שלך, אבל לא כולם נמצאים ברוחניות, בהשגה. כמו הספרים מצוינים למתחילים. כן, אפשר לכתוב. אנשים כותבים. אני גם הייתי יחסית במצב כזה, או באופן יחסי, רוחני, רק המצב הראשוני. בוריס מברלין שואל, מה זה אומר? שאדם מדבר מתוך נשמתו. אמרת שאדם מדבר מנשמתו, אז רואים את זה עליו, הוא יפה, וכן הלאה. מה זאת אומרת שאדם מדבר מתוך נשמתו? אתה רואה של דבר שהוא משיג באותו הרגע שבו הוא... כשהוא מדבר על מה שהוא משיג. זה נקרא לדבר מתוך הנשמה. שאלה כזו.
מקסים שואל,
האם מתפתחות יכולות מגיות במהלך לימוד? מה זה כל המגיה, כשפים, זה? חברים, שום דבר. חברים, אני חייב לאכזב אתכם ממש, וכן, נגרום לכם לאכזבה גדולה. שום יכולות מגיות לא קיימות, וגם לא לי. נו, אני לא יכול לעשות שום קסמים. הייתי אולי רוצה מאוד, אבל אם הייתי רוצה, לא הייתי יכול. כי הקבלה לא נותנת שום דבר מהכוחות האלה. לא נותנת בשום דרך. אם מתפתחים באדם כל מיני הרגשות מיוחדות מתוך ההשגה הרוחנית שלו, ובכל זאת לא ישתמש בזה בשום דרך. ואף פעם לא. מכיוון שמה שהוא מקבל, הוא מקבל מהבורא. ולזה הוא חייב להגיב רק באמצעות המסך שלו. מה, כלום? שום דבר? הוא שם לראות את העתיד, משהו קצת, לשחק. בלוטו אולי. לא, הוא גם לא רוצה. על מה אתה מדבר? איזה לוטו? לבעל הסולם ולרבש לא היה מה לאכול בבית. ילדים הלכו, הסתובבו רעבים. זו פרסומת לא טובה. זה לא פרסומת, אנחנו מדברים על לימוד אמיתי שלא מאפשר לאדם לעשות שום דבר למען עצמו, אלא רק למען האחרים. אבל גילוי הבורא הוא ממלא את כל התענוגים האחרים, הוא לא ממלא כלום, הוא רק על מנת לתת נחת רוח לבורא. אתה עולה לדרגה הזאת, זה נותן לך הנאה, תהנה. בכל זאת, אז איך למשוך אדם? אתה לא יכול למשוך בזה את האדם לחוכמת הקבלה, בשום דרך. זו שיטה שלא נותנת לאף לאדם שום תועלת בעולם הזה. אי אפשר למכור לאנשים, אתם שם טענו לבורא. אתה היית צריך לסכם איתי מראש לפני השיעור הזה, כדי שאני לא אגיד דברים כאלה, אבל אני לא יכול לשקר לאף אחד. זה העניין שלנו, אנחנו אומרים רק את האמת, אין לאן לברוח. אני שואל את מישה כל הזמן, מישה, מה מחזיק אותך? הוא אומר, מחזיק אותי האמת פה, הרגשת האמת. כן, כמובן, זו התחושה העמוקה ביותר. לימד באקדמיה לשוטרים, הכל הנהדר. אם יש לאדם השתוקקות לזה, שום דבר לא יזיז אותו מזה, לא אכפת לו מה יקבל בתמורה או לא יקבל בתמורה. השכר של האמת הוא הגבוה ביותר בעולם הזה. לא צריך אפילו לזכור שירותי ביחסי ציבור, אנשים יבואו לבד, לא? יבואו. אלכסנדר, אבל במה אתה תמשוך אנשים? באמצעות כל מיני כאלה תחבולות שהתגלו לאחר מכן כלא אמיתיות, זולות כאלה. אנשים, האנושות מתקדמת אל האמת, אל האמת הערומה. אנשים התעייפו כבר מכל מה שמכרו להם, דחפו להם במשך אלפי שנים. אתה מבין? ולכן, דווקא כשאתה אומר להם, היא כזאת, האמת הערומה הזו. הנה, אתם מסכימים לזה? כן. ואם לא, אז לכו תמשיכו לעסוק בלכלוך שלכם. אבל לאדם יש תחושה של עושר, מישה. אתה אומר, אין כסף, אבל האדם מאושר. נו, אז עושר כן, מילוי כן, אמת כן, נצחיות, שלמות, הכל נכון. אבל לא באיזשהם אמות מידה צרכניות, או בנשום מימוש צרכני. אלכסנדר שואל, למה הקבוצות ברוסיה ובסיביר מתאספות? האם יש שם ישראל? איפה שיש קבוצה כזאת, הנה, אנחנו רואים להגיד את צ'ילאבינסק, כן? הנה, תראה, מה הבעיה? למה לא? יושבים כאלה חברים, יש שם הכל. זה בכלל לא משנה מהקשור גיאוגרפיה, שום אין לגיאוגרפיה שום קשר לזה. לזה כנס אדיר היה לנו במוסקבה, כן? נו, הלוואי ובישראל היה לנו כנס כזה. הנה קרסנויארסק, ומה עושים שם החברים שלנו? אה, הם יושבים, הנה קרסנויארסק. נו, מדהים, יפה, מוסקבה. מרקו מאיטליה שואל, מה ההבדל בין העולמות העליונים והתחתונים, בין העולם של האנשים הפשוטים לבין העולמות העליונים של המקובלים? המקובל הוא מגלה מערכת ההשגחה של העולם שלנו, מערכת ההנהגה של העולם שלנו, איך העולם שלנו מונהג, מהו המצב הבא של העולם שלנו, באיזו דרך אנחנו משיגים את הראייה הכללית של הכל, איך אנחנו עוברים למצב של נצחיות, של שלמות. כל זה מושג בעולם שלנו, בחיים שלנו. האדם משיג את האמת, ואז הוא בעצמו מתחיל לשלוט בגורל של עצמו. וכשהוא יוצא מהדרגה של העולם שלנו, של הזמניות, הראיות, המוגבלות, למצב לא מוגבל, אז אין שום הבנה של העולם שלנו, העולם ההוא, חיים, מוות, התחלה, הסוף. הוא עובר למרחב שונה בתכלית, שאין בו זמן. ואז גם השאלות מתפרשות, נשמעות אחרת לחלוטין. כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה רק מכיוון שאנחנו קשורים בזמן. עם הזמן. עוד שאלה לנשמה, יוליה מבילנוס שואלת, אני קראתי בבלוג שלך ביטויים כמו נשמות גבוהות, יש לו נשמה גדולה, מה זה אומר? האם אני יכול לדעת אם הנשמה שלי גדולה או קטנה? לא, מדובר על שורש הנשמה, הזרע של אותו כלי רוחני באדם שיש בו עכשיו, כך זה נקרא, על פי ההשגה העתידית שלו, אם הוא יממש את עצמו. זה כמו ילד קטן. רבש נותן דוגמה. ילד קטן, מסתכלים עליו ואומרים, זה הולך להיות ענק. הוא יהיה אדם חזק, יהיה אתלט. למה? כי כבר רואים עליו עכשיו איזה מבנה גוף יש לו, איזה פוטנציאל יש לו. גם כאן מורגש. אותם אנשים שמשתוקקים ביחד איתנו למטרה הרוחנית, יש להם לכולם הכנות מאוד מאוד טובות ודרגה טובה של הנשמה, וגם הזמן הגיע, כן, כמובן שהזמן הגיע, עוררו אותם בזמן הנכון, כך שאתם צריכים לכבד אחד את השני בעבור הנשמה שיש בכל אחד מכם. יש לנו 5 דקות לסיום, וכמו תמיד, עוד כמה הודעות, אז נעשה בליץ אולי לסיום, תשובות קצרות. יש לנו המון חברים מאירופה שהתחברו. פרידריק מפריז שואל, איפה נמצאת הנשמה בגוף האדם? בראש, בלב, בשום מקום. אין נשמה בגוף של האדם. איפה היא? היא לא בגוף האדם, אין כזה מובן בכלל. איפה נמצא הרצון?
интересный вопрос уклона человека будет душа
для шибут של האדם תהיה נשמה קלון человека я не понимаю шибут של אני בכלל ну вот כמה שנים יעשו גוף כזה משובט הוא יחכם מה זה נקרא מאיפה יקחו רצון לא מעניין אותי הביולוגיה, מעניין אותי, לא מעניין אותי הביומסה, אלא הרצון. הביומסה הזאת חיה, היא תחיה, היא תתקיים. כן, כן, אומרים שכן. יהיה לו רצון? כן. אם הרצון הזה יהיה מעט להשפיע ולאהוב, אז מה שיהיה בו יקרה נשמה. תרזה ממדריד שואלת, האם אפשרי שנשמה תימצא בשני גופים או יותר באותו זמן? נשמה אחת? אין בכלל דבר כזה. נשמה זה למעשה זה ענן כזה שנמצא בכולם. מאנגליה, במה שונה דמיון מהשגה של הנשמה? דמיון זה לא ברור מה, זה לא מבוסס על כלום, וההשגה של הנשמה מתרחשת כמו שאנחנו לומדים בתלמוד 10 הספירות. כלומר, זה מסך, אור חוזר, הבנה ברורה של מה שקיבלת, איזה אורות, באילו רצונות וכן הלאה. יש כאן כמה שאלות מקרואטיה. רב יקר, אני הבנתי נכון שבקבלה זה נורמלי אם לגבר יש קשרים מהצד עם נשים מהצד? לא, אין שום דבר נורמלי, לא נורמלי, קבלה פשוט לא מתייחסת לחיים הבאמיים של האדם בשום צורה. אלכסנדר מנובוסיבירסק, כמה מקובלים יש בעולם? מספר. אתה יכול לנקוב במספר? זה אני לא יכול להגיד, אבל אני חושב שאין. אני חושב שמקובלים כאלה שהם גלויים, אין. מקובלים לא גלויים, יש, ואני חושב שיש 10 כאלה. אבל הם לא מתגלים לכם. מה זה תחיית המתים? הם כל הנשמות יחזרו לחיים. כן, כל הנשמות יחזרו לחיים, יעברו את תחיית המתים עד שהם, סליחה, הם יחזרו ויתגלגלו שוב, עד שהם לא יתגלו כנשמה אחת משותפת שנקראת אדם. האם יש זוג מושלם של גבר ואישה ברוחניות? ברוחניות, כן. כמובן שכן. לזה אנחנו מתקדמים. כדי שכלי והאור יהיו דומים לחלוטין, משלימים לחלוטין זה את זה. שאלה אחרונה, האם מותר לגברים ולנשים לחלוק סודות במצבים של עליות וירידות ומחשבות אחד עם השני, אם הם רוצים להתקדם קדימה, ברוחניות, לאף אחד, רק לגבר ולאשתו, לאיש ולאשתו. יכולים לחלוק מצבים פנימיים, ולא שום חברים, ולא שום מכרים, כלום. אסור לחלוק מצבים פנימיים איתם, רק בין גבר לבין אשתו, או אישה לבעלה. טוב, אנחנו נסיים בכמה הודעות. אם אתם רוצים לקבל תשובות מהר, אז יש לנו בפייסבוק, כזה, שאל את המקובל, כזה דף. אתם מוזמנים לשאול שם שאלות. מיכאל לייטמן יענה לכם. מה היתרונות? קודם כל, בכל רגע נתון אפשר לשאול שאלות ולקבל תשובות במהלך כמה שעות. 2, אפשר להגיד. להצביע על שאלות שאהבתם, שנשתמש בהם בפופולריות ביותר בשידור שלנו, ותגלו עוד אנשים, הרבה מאוד אנשים כמוכם, תוכלו לגלות יחסים ביניכם ולשוחח עם עוד אנשים על משמעות החיים. זה דבר ראשון. הודעה שנייה, מתחיל קורס קמפוס חורף 2016, התחלנו לאסוף את הלומדים של יסודות חוכמת הקבלה ב-17 בינואר 2016. מתחיל הקורס, אני ומושי נלמד שם, וזו הזדמנות נהדרת בשבילכם להבין, ללמוד מהי חוכמת הקבלה, לקבל סביבה וירטואלית שבה אתם תהיו יחד, תלמדו יחד, תכירו אחד את השני, תרגישו אחד את השני, ואני ומי שנהני מאוד ללמד את הקורס הזה. זה מה שרציתי לומר. נו, וכל טוב לכם. אני מברך אתכם מראש בשנה טובה, שתהיה לכם שנה טובה, חג טוב וכל טוב, עד לפגישה הבאה. להתראות.